פסקה ה' בחלק השני שלה. אני קורא שוב את כל הפסקה רק בשביל להיזכר. נתמקד כרגע בדיון בחלק השני שלה. ואף על פי שעיקר חיוב קבלת אור מלכות שמיים בקריאת שמה, מקום חיובה נמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. וכמו שאומרים על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, וכמו שאמר הבעל שם טוב על הפסוק, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון. וקבלת עול מלכות שמיים של ערבית זמנה כל זמן השכיבה, שכל הלילה צריך להיות נושא בעול, אבל ששחרית רק בתחילת הקימה, וכמו הברכה בתחילת המצווה, סגה על כל המצווה, אף שנמשכת זמן מה, לפי שקבלת העול די בתחילת המעשה, ואחר כך קדושת המעשה ממשכת. וכמו בלשמה גבי גט, כמו שכתב בתניה פרק מ"א, אך היום שהוא את המעשה הוא רק בתחילת המעשה, וכדדייק קרא, בשוכבך היינו כל הלילה דשוכבים, מה שאין כן בקומך הוא רק בתחילת היום, דאז קמין ועומדין, מה שאין כן כל היום הולך ויושב ולא שייך בקומך. והיינו דה על יום מעשה כללות הקבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום די. כאן הוא עומד בעצם על הנקודה הזאת, עומד כאן על ההבדל בין קבלת עול מלכות שמיים של היום לזו של הלילה. הנקודה המרכזית צריכים לדעת שקבלת עול מלכות שמיים היא משהו שצריך להיות תמידי וקבוע. דהיינו, קבלת עול מלכות שמיים זה לא איזה מצווה כמו נטילת לולב או כמו אכילת מצה, שאכלת מצה, סימנת וי והתקדמת למצווה אחרת, ליעד הבא. קבלת עול מלכות שמיים, המצווה היא לא להאמין שיש קודש הבריחו ושהוא מצווה אותנו וכו', שזה אפשר שתהיה איזושהי אמונה, איזו קבלה ורעיון כזה, ואחר כך אדם חי כבר בצורה טבעית. אלא קבלת עול מלכות שמיים, לפי מה שהוא מדגיש כאן, זה הצורך של אדם לחיות תחת ממשלתו יתברך כל הזמן, בתוך התודעה הזאת של יש מלך ואני עבדו ואני משרת לפניו, תודעת השירות המתמיד לפני הקדוש ברוך. זה בעצם הרעיון של קבלת עול מלכות שמיים. ולכן כשהוא מסביר כך את על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, שהפשט הוא, מה זה פריקת של אדם, עול תורה או עול מלכות שמיים וכו'. הכוונה היא פשוט שהוא לא חי בתוך התודעה הזאת. זה החטא. כי אדם תמיד צריך לחיות בתוך התודעה שהוא כל הזמן נמצא תחת עול מלכות שמיים. הוא כל הזמן, אני עבד השם. יש יהודים שהיו חותמים, אבא שלי על אבא שלום, ובכלל בכמה מקומות החתימות, כשיהודי היה חותם, היה כותב שם ככה, עבד השם, איקס, וואי, ככה היה חותם כל הזמן. כי האדם בהגדרה הוא עבד השם, והאדם שבהגדרה הוא עבד השם, כן? אז הוא צריך לחיות כל הזמן תחת העול. זו הנקודה המרכזית. אלא שבנקודה הזאת, בכל זאת יש הבדל מעשי שהוא מציע עליו, מצביע עליו, בין ערבית לבין שחרית. וכאן הוא גם מסביר נקודה הלכתית מעניינת שכדאי לשים לב, גם נקודה הלכתית, גם נקודה יש לנו פה גם שיעור בהלכה, גם שיעור בלשון, ואחר כך גם משמעויות פנימיות של הדברים. אבל נתחיל קודם כל מהשיעור בהלכה. זמן קריאת שמה של ערבית מהו? כל הלילה. זמן קריאת שמע של שחרית מתי? אז יש מחלוכן, או גומרה עד הנצח המה, או עד 3 שעות, שכן דרך בני מלכים לקום ב3 שעות. בכל מקרה מדובר על זמן מצומצם יחסי, כן? למה ההבדל הזה? אז אין מוקדנו כרגע בשיעור בהלכה, אבל צריך לדעת שיש הכסף משנה בהלכות קריאת שמע באמת אומר שזה רק מדרבנן, מדאורייתא באמת, כמו שבשוכבך זה כל הלילה, גם מקומך זה כל היום. אבל דברי הכסף משנה כאן בנקודה הזאת הם קצת קשים, כי זה לא פשטות הסוגיות. אבל לכאורה זה לא רק פער בהלכה, זה גם פער בלשון. מה זה בשוכבך? פירוש המילה בשוכבך? בזמן שאתה שוכב. אז נכון שהמילה בשוכבך יכולה לסבול שני פירושים. בעברית, כשאני אומר את המילה בשוכבך, זה בלכתך לשכב, או בשוכבך זה בזמן שאתה שוכב. שני הפירושים האלה אפשריים בעברית. אבל בקומך, מה הפירוש בקומך בעברית? בזמן שאתה קם. מה זה קם? עובר ממצב השכיבה למצב הקימה. נכון? אז זה זמן העירות. לא קוראים לו בקומך בעברית. אם אני רוצים להגיד משהו שהוא בזמן העירות שלך, אז המילה בקומך לא מתאימה. נכון? במעשיך, בתהליכך, לא יודע, אבל אין לי מילה אפילו להגיד את זה, כן? אבל ודאי בקומך משמעותו בעברית, בפינה לשונית, זה בזמן שאתה עובר ממצב השכיבה למצב הקימה. מובן? אגב, לגבי ערבית יש מחלוקת בין התנאים. האם בשוכבך זה בזמן שאתה הולך לשכב, או בזמן שאתה שוכב? זה בדיוק המחלוקת של רבי אליעזר עם חכמים. רבי אליעזר אומר, סוף זמן קריאת שמע של ערבית עד סוף השמורה הראשונה. אבל רבי חכמים אומרים, עד עלות השחר. כן? זה בדיוק הנקודה. השאלה היא, האם בזמן שהולכים לשכב, או בשוכבך בזמן שאתה שוכב. על זה הוויכוח. כי המילה בשוכבך כאמור יכולה לסבול את שני הפירושים. אבל המילה בקומך לא יכולה לסבור, רק לסבול אלא פירוש אחד. בזמן שאתה קם, בזמן שאתה עומד מהשכיבה. ולכן זה או מיד בנצח המה, כי אז אנשים קמים, או בני מלכים קמים בשלוש שעות, הם יוצאים מהמיטה עד סוף השעה השלישית, לכן זמן קריאת שמע נמשך עד שם. אבל בדיוק שבקומך זה בזמן הקימה. עד כאן גם הדיון ההלכתי, גם הדיון הלשוני, מבחינת פירוש המילה בשוכבך מול פירוש המילה בקומך שיש לנו בפסוק. בסדר? עכשיו בוא נראה מה הוא עושה מזה במשמעות הפנימית של זה. ההבדל המהותי בין היום לבין הלילה הוא שהיום זה זמן המעשה. כן? הלילה הוא לא זמן שאתה עושה משהו. כן? הלילה זה זמן המנוחה. עכשיו כך, כשאדם עושה מעשה, הוא נמצא בתוך מציאות, הייתי אומר, אינרטית, של אינרציה, של עשייה. כן? הוא מתחיל לעשות משהו כזה, וכו'. ואז ברור שכל זמן העשייה מולבש. הוא נותן לנו פה דוגמאות הלכתיות. כשאתה כותב לשמע בגטו, כשאתה כותב ספר תורה, ואתה אומר, או תפילין, או מזוזה, ואתה אומר לשם קדושת השם, או שם קדושת ספר תורה. כן? אז אתה לא צריך להגיד לשם קדושת ספר תורה על כל רבע עוד שאתה כותב. ברור שאם אתה מתיישב ואתה אומר עכשיו אני הולך לכתוב לשם קדושת ספר תורה, אז ברור שכל הישיבה הזאת שאתה יושב עד שאתה מסיים לשבת, גם זה יהיה 10 שעות, 2 שעות, זה הכל נמשך אחרי תחילת המעשה. כיוון שתחילת המעשה הייתה לשם שמיים, אז היא נמשכת לשם שמיים כל זמן שיש מעשה. למה? כי עצם העובדה שאתה עושה מעשה, אז זמן עשיית המעשה כולו מוגדר כיחידת זמן אחת. ואת יחידת הזמן הזאת אתה מגדיר מראש, כן? כזמן שהוא לשם קדושת ספר תורה וכו'. אותו דבר קורה בעשייה היומית של האדם. כשאדם קם בבוקר, כן? והולך למפעל חייו, הולך לעשות דברים, כן? אז מה הוא עושה בעצם? האדם הזה קם ואומר, אני עכשיו הולך לעשות את משימותיי האנושיות. אם הוא קם בבוקר ומגדיר ואומר, אני קם לשם שמיים, אני מקבל על עצמי, אני, עכשיו כשאני קם בבוקר, אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. ממילא הוא מגדיר את כל מה שהוא הולך לעשות במהלך היום הזה, תחת הכותרת של עול מלכות שמיים. וכיוון שהוא הולך והוא פועל בעשייה כל הזמן, כל העשייה שהוא יעשה, היא בעצם מתוך התודעה, מתוך המחויבות של עול מלכות שמיים, של קבלת העול. דהיינו, זה מה שדיברנו כמה פעמים, הרעיון של בכל מעשיך, וכל מעשיך היו לשם שמיים, בכל דרכיך, שהמשמעות היא שכל דרכיך, כל מעשיך, בזמן שאתה, היום, שהוא זמן העשייה, זמן הפעולה האנושית, כן? שבו אדם עושה מעשה, ובו אדם מתווה דרך, הוא פועל בתוך דרך מסוימת, אז כל הדרך, כל המעשה, כן? בעצם, בהצהרת הכוונות הראשונית, שדרכי היא תחת הוא לא התברך, דרכי לפניו התברך, כן? או מעשי הם לשמו התברך, אז ממילא כל היום בעצם כבר נגרר אחרי תחילת, אחרי אותו רגע בתחילת היום שמגדיר בעצם את כל מה שקורה בהמשך. מה קורה בלילה? ושוב, היום בלילה כאן הם מושגים של הבסיס שלהם, אני לא הייתי אומר ש... היום הכוונה פה רק לבין זריחה לשקיעה או בין עמוד השחר לצאת הכוכבים, והלילה זה מצאת הכוכבים עד עלות השחר. אני לא הייתי מגדיר את זה כך. הנקודה המרכזית שמבדילה בין היום לבין הלילה, כמובן שאני בא מבחינה סימבולית, כן? אז המשמעות של זה היא שזמני הפעילות האנושית מול זמני המנוחה האנושית. בזמני המנוחה האנושית, בזמן שאדם לא עושה, בזמן שאדם חודל מעשייה, אז שם לכאורה כל נקודת זמן, כל יחידה עומדת לעצמה. כי מה מחבר את יחידות הזמן לעבוד ולהפוך להיות יחידה אחת? כשאדם עושה משהו, אז זה הזמן שבו אדם עשה משהו. מה שאין כן בלילה שאדם לא עושה, אותם זמנים שבאדם אין בהם פעולות, אז אומר רב צדוק, באותם זמנים שאדם לא עושה פעולות, אז הוא צריך, כיוון שהוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא צריך לחיות תחת העול כל הזמן, אז שם כל רגע עומד לעצמו, כל יחידת זמן עומדת לעצמה, אין מה שיחבר את היחידה הזאת ליחידה הבאה. כשאתה עושה, אז המעשה מחבר את אם אתה עושה משהו, אז המעשה שאתה עושה בעוד שעה, כיוון שהמעשה הזה שאתה עושה כרגע נמשך במשך שעה, אז זה הופך את הכל ליחידה. כיוון שכך, אז לכן בלילה אומר רב צדוק, זמן קריאת שמע כל הלילה. עכשיו זה נכון שכשאנחנו מקבלים, מה פירוש זמן קריאת שמע כל הלילה? של ערבית, אנחנו בדרך כלל בפועל אנחנו קוראים קריאת שמע פעם אחת במהלך הלילה הזה, כן? אבל הוא כאן בא לומר שזה שכל רגע ורגע בלילה קשר לזמן קריאת שמע, בניגוד ליום שביום זמן קריאת שמע הוא רק בתחילת היום. הוא מסביר שהמשמעות של זה היא שביום הזמן הוא רק בתחילת היום, כי הרעיון של היום להגדיר את עצמך כמקבל עול מלכות שמיים, כחי תחת ממשלתו יתברך, ואת זה אתה עושה בתחילת היום. כשאתה בא, אדם קם לפעולתו, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב, באותו רגע שאדם יצא לפועלו ולעבודתו עד הערב, באותו רגע הוא מקבל על עצמו עול. זה הזמן. בלילה אדם כל הזמן צריך להפעיל את התודעה הזאת של היותו תחת הוא לא יתברך, דווקא בגלל שאין כאן מעשים ספציפיים שהוא עושה, כן? דווקא שם צריך להיות, אם תרצו, בתודעה פעילה של אני עבד השם, גם בשעות האלה שבהם אני בעצם לא עושה כלום, אני כל הזמן תחת ממשלתו יתברך. ולכן בלילה יש צורך, כן? תודעה מתמדת כזאת, כי אין אינרציה של המעשה. ב- באינרציה של המעשה, אז כל המעשה נגרר אחרי תחילתו. כשאין מעשה, אז צריך כל הזמן לחיות בתודעה כזאת. וזה לכן קריאת שמע של לילה היא הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר דורשת מהאדם. כן? כי הרבה יותר טובעת מאיתנו, כן? עושה מעשים, אז ברור שהוא עושה לשמו יתברך, ברור. עדיין צריך עבודה, גם זה צריך עבודה. אבל כשאדם עושה מעשים, אז הוא צריך לשעבד אותם לשמו יתברך. הוא צריך להבין שכל חייו בעולם הזה הם לשם שמיים. אבל כשהוא לא עושה מעשים, שעות ההפסקות האלה, שהן בעצם, שם הוא לא עושה כלום, אז אדם עלול לחשוב, הוא עלול להרגיש שהוא בעצם כרגע הוא נמצא באיזה ברייק, באיזה הפסקה, שהוא כרגע למען עצמו. אין דבר כזה, אין רגע פנוי, זה מה שהוא אומר כאן, אין רגע פנוי שיכול להיות לאדם, לאדם אין אף פעם רגע פנוי מעבודת השם. כל הווייתו צריכה להיות בתוך התודעה של עבודת השם, ולכן דווקא אותם רגעים פנויים שיכולים כביכול להיות פנויים מן כביכול מן הנוחות האלוקית, מעבודת השם של האדם, כן? אותם אדם צריך למלא כל הזמן. זה מה שהוא אומר כאן. ואף על פי שעיקר חיוב קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם. זאת אומרת, שלא נחשוב שהאקט של קבלת עול מלכות שמיים, האקט בעצם באמת נעשה גם ביום, גם בלילה, פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה. אלא שאומר לנו שכיוון שבהלכה אומרים לך שהאקט של היום צריך להתבצע רק בתחילת היום, והאקט של הלילה יכול להתבצע בכל נקודה ונקודה בלילה. למה? בגלל שבלילה אתה צריך להיות בכל נקודה ונקודה, אתה צריך להמשיך את התודעה הזאת. האקט המייסה של קריאת שמע זה פעם אחת, אבל חיות בתוך התודעה הזאת צריכה להתמשך כל הזמן. כמובן כשאתה ישן אז אתה ישן, כן? אבל גם על השינה, זוכרים שדיברנו של השאלה מה עם החלומות של האדם בשעת השינה, כן? אבל שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. בשחרית הוא לא צריך להיות כל הזמן בתוך התודעה הזו ביום, כי ביום ברגע שהוא הולך לעשייה ומראש כשהוא קם בבוקר, כן? הוא מגדיר את משמעות הפעולה שהוא הולך לעשות, המעשים, החיים שהוא הולך לחיות, הוא מגדיר אותם כחיים תחת העול. אני הולך כרגע לפעול בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אז הגדרת את זה ממילא כל הפעולות שאתה עושה, כיוון שהגדרת אותם מראש כפעולות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אז הן נובעות מאותה הגדרה, ולכן אתה נמצא שם כל הזמן. כל השאלה היא מה קורה כשלא עושים כלום ואדם נמצא בשעת פנאי, ואז בשעת פנאי זה נראה כאילו אני עכשיו לעצמי. אז אין דבר כזה לעצמך. כשעות הפנאי צריך יותר לחיות את התודעה הזאת, להגדיר לעצמך שלא יסור לעולם העול ממנו אפילו לא לרגע. אז זה מה שהוא אומר כאן בסוף הפסקה. הכנם ביום שהוא את המעשה הוא רק בתחילת המעשה, וכדדה יקרא בשוכבך היינו כל הלילה דשוכבים, מה שאין כן בקומך הוא רק בתחילת יום ואז קמים ועומדים, מה שאין כן כל היום הולך ויושב ולא שייך בקומך. והיינו דעל יום מעשה כללות הקבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום די, זה בניגוד ללילה. טוב, זאת פסקה שהשלמנו אותה, עכשיו אני מקווה שהיא ברורה. בואו נלך לפסקה הבאה. קבלת עול מלכות שמיים שלימה אמרו בברכות דף תתבם לפני שנקרא את הפירוש שלו לאותו מאמר חזל שעליו הוא בונה כרגע את המהלך שלו. בואו נראה את המאמר עצמו. הגמרא בברכות אומרת, ואמר בדף תתבב, אומרת הגמרא שם כך, ואמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה לנקביו ויטול ידיו, ניח צילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזוהי מלכות שמיים שלמה. אז של קבל עול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים שלמה? אומר רבי יוחנן, היא כוללת חמש פעולות: יפנה את נקביו, ייטול ידיו, יניח תפילין, יקרא קריאת שמע, יתפלל. רק חמש הפעולות יחד יוצרות קבלת עול מחות שמיים שלמה. מה שרוצה כאן הצדוק ללמד אותם, להגיד לנו, שכשרוצים לקבל עול מחות שמיים שלמה, כן, צריך, יש בעצם חמישה דברים, חמש נקודות שצריך לשיט עליהן את ליבנו בזמן שאנחנו רוצים לקבל עול מחות שמיים. הוא בו מפרק, מנסה לפרק את רעיון קבלת עול מחות שמיים, כן, לחמש יחידות. בואו נראה מה הוא אומר כאן. קבלת עול מלכות שמיים שלמה, אמרו, נפנה פירושו מכל גילולי תאוות עולם הזה המותרות אשר לא לשם שמיים, ואולי צריך לקרוא מכל גילולי תאוות העולם הזה המותרות, לא המותרות אלא המותרות, כל האקסטרות שיש בעולם, כן, כל תענוגי העולם, מכל גילולי תאוות העולם הזה המותרות או המותרות אשר לא לשם שמיים. אז זה הנקודה של נפנה. ונוטל ידיו, שמעתי שזה רמיזת רחיצת ידיים על סילוק נגיעות. ויש לומר עוד, רומז על הרחיצה ממה שכבר נתלכלכו כלי המעשה מאותם התינופות, ירחצם במה הדעת ותהר. בוא נסתפק כרגע בשתי הנקודות האלה, כן? שהן יותר, הייתי אומר, החלקים של הסור מרע, לפני שמגיעים לעשה טוב של קבלת העול עצמם. כן? אבל יש פה שתי נקודות, שזה ההתפנות, דהיינו סילוק פסולות כלשהן, ונטילת ידיים, ששוב איזושהי רחיצה, כדי לנקות איזה שהם לכלוכים או תינופות, ואז אפשר לבוא אחר כך להניע תפילין, לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, שזה כמובן החלק של העשה טוב. מה יש לנו באותם שני דברים? הדבר הראשון שהוא מזכיר, נפנה מכל גילולי תאוות העולם הזה אשר לא לשם שמיים. דהיינו מה שנדרש מן האדם, אם אדם רוצה לחיות תחת עול מלכות שמיים, צריך להבין שאין שום דבר בעולם מלכותו יתברך, מלבד ממשלתו יתברך, ולכן כל מיני תענוגות והנאות שיש בעולם הזה, אז אדם צריך להיפרד מהם. כיוון שכל דבר כזה, שאם אתה רוצה להנות מדבר מסוים שלא לשם שמיים, פרשור שבר שאתה בעצם יוצר מציאות שהיא כביכול מנותקת מן השם יתברך, ואין דבר כזה. אי אפשר ליצור שום מציאות, שום הוויה בעולמנו שהיא מנותקת מן המציאות של השם יתברך. יש פה, אני לא יודע כמה אתם שמים לב, יש פה דרישות מאוד מאוד נוקשות, מאוד מאוד קיצוניות, כן? דהיינו, אין שום דבר, שום הנאה שאדם יכול לענות, שהיא אם היא לא לשם שמיים, אדם צריך להיפרד ממנה. כי ברגע, כי עול מלכות שמיים זה פשוט להגיד, אני עבד השם. ואם אני עבד השם, ממילא אני רק עבד השם. אני לא עושה שום דבר אחר מלבד עבדותי להשם. אם אני מחפש איזה רגע של הנאה אישית שהיא לא קשורה לשם שמיים, אזי יש כאן פגם בעול מלכות שמיים. לכן הדבר ראשון, אדם צריך להתנתק מן הדברים האלה. עכשיו אני רוצה להבהיר. אפשר להגיע מהפסקאות האלה לתפיסות קיצוניות של איזה מין גופים מתמידים וכולי, שאין שום דבר וכל דבר שאדם עושה זה רק מלכות שמיים תאורה עם עבודת השם, ואני חושב שהנקודה המרכזית היא, ונראה לי שכך יותר נכון להגדיר את הדברים, אני לא חושב שצריכים להגיע לרמות סיגוף כאלה, שאני שום דבר, שום, כל הנאה, כל דבר שאני, יש איזה, עכשיו אני יודע מה, ימי חנוכה, יש איזה סופגניה, שולחים לרול, אז לא, אני, אם אני נהנה מזה, אז זה לא לשם שמיים, אז לא. הנקודה המרכזית לעניות דעתי, שיותר נכון לראות אותה בזווית הזאת, במבט הזה, היא שאדם צריך להבין ש כל הווייתו היא באמת להיות עבד השם. אבל חלק מיותו עבד השם, כן, לפעמים גם אותן הרגשות קטנות של הנה אדם אכל משהו, נהנה קצת, אדם לא יודע מה, שמע איזה סיפור טוב, יש לו איזה הנאה קטנה, כל מיני הנאות קטנות של החיים, כן, אני לא רואה אותם פה הוא מגדיר כל פעולה כזאת היא לא לשם שמיים, כן? אז אני לא בא להגיד עכשיו שצריך להגיד לשם ייחוד לפני כל חתיכה קטנה שאוכלים, או לפני כל סיפור ששומעים, או לפני כל לא יודע מה, איזה דבר קטן שחווים, או הולכים לאיזה טיול, עכשיו הולכים לראות איזה, לשם, לשם ייחוד קודש בריחו, אני הולך עכשיו לענות מן הנוף הזה לשם, לשמך יתברך. אני לא חושב שצריך להגיד לשם ייחוד, כן? ודווקא הפסקה הקודמת יכולה לעזור לנו בעניין הזה, כי אמרנו שעת המעשה, המעשים יש בהם כוח, כן, של ליצור מציאות מסוימת אינרטית, שאם אני אומר שאני ככלל חי את חיי לשם שמיים, ככלל חי בתוך תודעה של עול מלכות שמיים, כן, אז גם אותם דברים קטנים שעוזרים לי להיות אדם כפי שאני, אבל אותן הנאות קטנות, אותן תחושות קטנות של קטנות או גדולות, יכולה להיות גם טיול של לא יודע מה, של תקופה מסוימת שאני מטייל באיזה נופים ברשתיים, או ביצירות אומנות כאלה וכו', שאני אומר מה רבו מעשיך השם, כן? אין, אם אדם חושב, זאת הנקודה, מה שבעיניי הנקודה המרכזית, הוא עד כמה אדם בא ומנתק, יוצר חיץ בין העולמות, כן? אם אדם יוצר לעצמו עולם של עבודת השם, שזה תפילה ולימוד תורה או כאלה, או גמילות חסד, אבל כשאדם, אני יודע מה, הולך ויושב עכשיו, מטייל, זה אומר, אני כרגע לא עובד השם. כן? חלילה. אז כמובן, זה פסול. כן? אם אדם יש לו רגעי הנאה שאומר, כאן, הקדוש ברוך הוא תמתין לי בצד, אני עכשיו נמצא במחלקת ההנאות שלי, כן? אז זה בדיוק מה שאומר, שאם מי שרוצה לקבל עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה מאותם דברים. צריך לפנות עצמו מאותם דברים. אבל אם המבט של האדם על החיים, הוא מבט כולל, שאומר בעצם, אני בכל הווייתי עובד את השם, כן? ואז כשאני רואה גם את ההנאות האלה, גם את הדברים האלה שלכאורה הם לא ישירות עבודת השם, אבל הם חלק מעבודת השם, כי אדם בעצם כל הווייתו וכל קיומו, גם אותם רגעים, אני ישר להגיד ככה, היות הגוף בריא מדרכי עבודת השם הוא, כן? לכן אני גם עושה ג'וגינג, כי זה, אני אהיה בריא, אז זה ייתן לי זה. או אני אוכל, כי זה ואז גם אכילה הופכת להיות מצווה. ויש, אני לא מזלזל באמירות האלה, אני חושב שהאמירות האלה הן אמירות נכונות. אבל אני אומר כאן יותר מזה, המבט צריך להיות מבט כולל. לא, שוב, אני לא רוצה שאדם כשהוא אוכל יגיד לשם, לא רוצה, אם מישהו רוצה לעשות זה, אני מכבד אותו. אני חושב שרק אני רוצה להגיד שאין כאן דרישה שכל פעם שאדם הולך לאכול או הולך לעשות משהו צריך להגיד לשם ייחוד, ואז אם הוא לא אומר לשם ייחוד יש כאן איזשהו פגם, כי הוא לא עושה את זה לשם שמיים, כן? אני חושב שברגע שאדם חי בתודעה שכל הווייתו וכל קיומו הוא עבודת השם, אז כל מה שהוא עושה זה, אין דבר שהוא מנותק מזה, כן? כמובן זה גם משפיע על צורת הדבר, על צורה הזאת. דיינו, אם באמת בן אדם בא ואומר, כשאני הולך לטייל, אז אותי כרגע, תעזבו אותי עכשיו מתפילות, תעזבו אותי מדברי תורה באמצע, תעזבו אותי מזה, כן, עכשיו הולך לענות מהנוף, שום דבר אחר לא מעניין אותי בשלב הזה, כן? אם אדם מבין שהוא חלק מעבודת השם, אז גם, בסדר, גם זה, אני לא, שם אני לא פורק כל, אני לא אומר, אני נמצא עכשיו איזה, שם משקפיים, ואני מבודד תסמין מעולם, עכשיו אני מטייל. כן, יש לי חלות שם של מטייל ולא חלות שם של עובד השם. מי שיהיה באמת כזה זה ינחנם. אבל המבט שאני חושב שראוי לאמת הוא לא מבט כזה, אלא גם כשאני מטייל אני גם כן עובד השם, גם זה חלק כזה. זה לא בגלל לשם ייחוד, אלא בגלל שכל הווייתי, כל מהותי במהלך חיי היא אני עובד השם, אני כל מה שאני עושה, אז גם אותן הנאות קטנות הן עוזרות לי להיות אותו אדם שיכול בכל רגע ורגע ל, 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 לעבוד את השם ולהיות ולענות לאתגרים שהקדוש ברוך הוא מציב לו במהלך חייו ומעגל חייו. נעצור כאן ונמשיך בעזרת השם.